פרשת וישלח. פרשת וישלח, יש לנו את המפגש של יעקב עם עשיו והפיוס. אני רוצה להתבונן גם על תחילת המפגש, גם על אחרי המפגש. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה סעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב אם לבן גרתי ואיחר הדעת. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. על המילה גרתי, אם לבן גרתי ואיחר הדעת, מביא רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני, הווה גביר לאחיך. שהרי סוף סוף לא נתקיימה בי. זה פירוש ראשון. פירוש שני, גרתי בגימטריה, זה תרייג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי, ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים, מקשה הכלי יקר, ששני הפירושים לכאורה סותרים זה את זה. הפירוש הראשון, שלא נעשיתי שר וחשוב, אין לך מה לדאוג, כי הברכה של אבא לא התקיימה, בעצם בא לומר, להראות את הנחיתות של יעקב מול עשיו, ולהרגיע את עשיו שאין לו מה לדאוג. ואילו הפירוש הראשון, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים, אומר הכלי יקר, הוא בא בדיוק לעשות את ההפך. אדרבה, ששלח לו, מה הוא שולח לו? אני לא ירא ממך. שהרי שמרתי תרייג מצוות, וכל זמן שאני שומר את תרייג מצוות, אני אינני נכנס בכלל, והיה כאשר תריד, ופרקת או לא. אז תדע לך, שאני עכשיו שמרתי את המצוות, אני לא נמצא במצב של ירידה רוחנית. אני נמצא במצב של עלייה רוחנית, וכשאני בעלייה רוחנית כידוע, אתה נמצא בירידה ואתה לא יכול עליי. את צריך להחליט. האם במשפט שיעקב אומר לעשיו על ידי המלאכים, הוא בא להרגיע את עשיו, או שהוא בא להלחיץ אותו? מה המגמה שלו? זה שאלה ראשונה ששואל הכלי יקר. השאלה השנייה שאנחנו שואלים, הרי עשיו הוא אדם רשע, עשיו אדם רע, הוא לא מבין בקיום מצוות, וזה גם לא מעניין אותו. מה מועיל שאתה אומר לו, תדע לך אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. מעניין את הסבתא שלו איזה תרייג מצוות שמרת. אולי את הסבתא שלו מצד אחד זה כן מעניין. יש סבתא שזה כן מעניין ויש סבתא שזה לא יעניין. אבל בכל אופן, את הסב זה בטח לא מעניין. זה בטח לא מעניין אותו. מה זה תרייג מצוות? יותר מזה, על הפסוק בהמשך מה הוא אומר? ואי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. אומר המדרש, תדע לך ששור זה יוסף, חמור יששכר, צאן עם ישראל, עבד דוד המלך, שפחה אביגיל. מה נכנסה פה אביגיל? בוא נעזוב את זה בצד. אבל בשורה התחתונה הוא בא ומזהיר אותו ואומר לו, תדע לך שאני מגיע עם הרבה כוחות רוחניים, יוסף, יששכר, משיח בן יוסף, יששכר זה התירה, דוד המלך משיח בן דוד. נשאל עוד פעם, וכי הדבר הזה פועל על עשיו? אנחנו נבוא עכשיו אל הפלסטינאים, ונגיד להם, תשמעו, יש לנו שור, זה יוסף, יש לנו חמור, זה יששכר, אל תעיסו לגעת בנו. זה מעניין מישהו? זה מעניין מישהו בכלל? למה אתה חושב שהצורת דיבור הזאת, הסגנון שיח הזה, ישפיע על עשיו הרשע בכלל? אז אני מסכם לפני שאנחנו עונים תשובות. שאלה ראשונה, הפירושים, שני הפירושים שרשי מביא, לכאורה סותרים זה את זה. מפירוש אחד אנחנו מבינים שיעקב בא להתרפס לפני עשיו, ומהפירוש השני אנחנו מבינים שיעקב עושה שרירים לפני עשיו. השאלה השנייה ששאלנו, מה זה כל השיח המוזר הזה שמנהל יעקב עם עשיו הרשע? את השיח הזה תנהל בבית מדרש, אבל לא בשדה הקרב. בשדה הקרב יורים טילים, בשדה קרב יורים חיצים. מה אתה עכשיו מתחיל עם כל מיני סיסמאות רוחניות? הדבר הזה לא אמור לעבוד. עד כאן שלב השאלות, ועכשיו נתחיל לענות. לפני שאני עונה, אני רוצה לעשות הקדמה קצרה. אנחנו אמנם לפני חנוכה, אבל אני אעשה הקדמה מפורים, ברשותכם. ותומר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, אומרים חזל, תדע לך שהמשפט שעמד בראש לאסתר המלכה זה לא היה להגיד המן הרע הזה, אלא החשברוש הרע הזה. כך אומרים חזל, שהיא באה להצביע על החשברוש, ובא מלאך וסתר על ידה והפנה את האצבע המשימה לאמן. כי המלאך ידע שאם היא תצביע על החשברוש, יהיה כאן ברוך רציני. שואל הגרא, מה חשבה לעצמה אסתר? מה חשבה לעצמה אסתר שבמשתה עם המלך היא עומדת להטיח בו האשמה כל כך גדולה, ושהיא תצא מהסיפור הזה בחיים, ושהיא גם תצליח להציל את עם ישראל? מה היא חשבה לעצמה? הרי זה היא פה סיכנה, עם המחשבה הזאת, היא סיכנה לא רק את עצמה, אלא היא סיכנה את כל עם ישראל, שואל הגרא. והגרא עונה תשובה מדהימה, יסודית, ואומר, הגרא אומר כך, חכמים אמרו, הרבה פעמים שצדיקים מדברים עם רשעים, עם מי הם מדברים באמת? הם לא מדברים עם הרשע. עם מי הם מדברים? הם מדברים עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שעומד להם בראש. כשבא בן אדם וחושב על ראובן, והוא עכשיו רוצה לקרוא לחבר שלו שמעון, זה דוגמה שהגרא נותן. האם יכול להיות שבטעות מהפה שלו יצא ראובן?
בוודאי
שכן. למה? כי לפעמים מה שיש לנו בראש, זה מה שיוצא, למרות שאנחנו לא מתכוונים. על היסוד הזה, אומר הגרא, כך זה בדיוק מה שהיה אצל אסתר. אסתר, כשהיא עמדה מול אחשוורוש, איפה היה הראש שלה? הראש שלה היה בסיטואציה הנוכחית, או שהראש שלה היה עם הקודש ברוך הוא? הראש שלה היה עם הקודש ברוך הוא, אני אקריא את הגרא בפנים, וכן היה כאן, מקור שש, שליבה היה להקדוש ברוך הוא, והיה במחשבתה על החשברוש, ומחמת הדמיון הזה טעתה ומח ובידה כלפי החשברוש. הדמיון הטעה אותה, והיא כשהיא פנתה אל הקדוש ברוך הוא ידע שהיא לא מתמודדת רק מול המן, היא מתמודדת מול החשברוש, הוא המלך, הוא זה שמקבל את ההחלטות. זה שהוא נתן את הטבעת שלו, זה היה חוסר אחריות, הטענה שלה הייתה עליו. וכיוון שהטענה הייתה עליו, היא פנתה אל הקדוש ברוך הוא, אז היא באמת טעתה ורצתה גם בפועל להצביע עליו. בא מלאך וסתר על ידה. על פי ההסבר הזה, אומר הבאר יוסף, שבאמת כשיעקב מדבר עם עשיו, הוא לא מדבר עם עשיו. הוא אולי מדבר עם עשיו בצד הניגלה, אבל בתוך תוכו עם מי הוא מדבר? בתוך תוכו הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בתוך תוכו הוא בא להעביר לנו, עם ישראל, מסר. תדעו איזה כוח יש לכם. על פי ההסבר הזה אנחנו יכולים לתרץ את שני התירוצים. למה רש"י מביא שני פירושים? פירוש אחד זה באמת מה שהיה בפועל בעיניים של עשיו. עשיו שמע את הדברים וכביכול הייתה פה התרפסות כלפיו. אבל בפירוש השני, רש"י לא בא להגיד לנו איזה מסר רצה יעקב להעביר לעשיו, אלא איזה מסר רצה יעקב להעביר לקדוש ברוך הוא, איזה מסר רצה יעקב להעביר לנו. תדעו לכם שכשאתם שומרים תרי"ג מצוות, אין לכם ממה לחוש. אתם לא תהיו בתוך הכללה של ופרקת או לא. גם ההמשך, אותו דבר אנחנו רואים בהמשך. אם הוא פה שור וחמור, זה כנגד יוסף, זה כנגד יששכר, זה בא להגיד לנו איזה כוחות יש לנו, עם איזה כוחות אנחנו באים. זה מה שזה בא להגיד, ובואו עכשיו נתקדם לרעיון שאותו אנחנו רוצים לפתח היום. ויומר, נסענה ונלכה לנגדך. הייתה פה הצעה מפתה של עשיו ליעקב. אומר יעקב לעשיו, תקשיב לי טוב, אני רוצה שאתה ואני נלך ביחד. אני רוצה שנחלק את העולם הזה לשניים, ושנינו נשלוט על העולם. כך אומר הזוהר הקדוש. זאת הייתה העצה של עשיו ליעקב. מה עונה לו יעקב? ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ותפקום יום אחד ומתו כל הצון. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אומר לו יעקב, תקשיב, אני לא מחפש עכשיו למלוך על העולם, אני גם לא מחפש את האוילם הזה. הילדים שלי רכים, אני נמצא בתהליך של התפתחות. אני עכשיו נמצא בתהליך של התפתחות, קח אתה את 400 איש שלך, כל אחד, אני יודע מה, איך הם היו נראים, 400 איש האלה, תלך איתם לסעיר. אל תדאג, בהמשך לעתיד לבוא, אני כבר אגיע. מתי יהיה לעתיד לבוא? אנחנו אפילו עדיין לא הגענו אליו, אל העתיד לבוא הזה. עוד לא הגענו. זאת אומרת, ההבדל בין עשיו ליעקב, לפי הרצון הזה, שתכף נראה שהוא חוזר על עצמו בפרשיות האחרונות, רצו ושוב. ההבדל המהותי בין עשיו ליעקב, וכך הוא מסביר הזוהר הקדוש, זה שעשיו רצה להרגיש את האוילם הזה כאן ועכשיו. עשיו לא מוכן להמתין, אין לו סבלנות, הוא לא מוכן לדחות סיפוקים. לעומת זאת, יעקב אבינו יודע שכדי להרוויח הרבה, מה צריך לעשות?
להמתין.
צריך להשקיע. כשאתה נמצא בשלב ההשקעה, אתה עדיין לא רואה את הרווחים. יעקב לא מפחד להשקיע השקעות לטווח מאוד 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 ארוך. הוא לא מפחד. הוא יודע שזה מה שנכון לעשות. מה שאין כנסיו. ולפעמים ההשקעה לא רק שהיא קשה, אלא היא כרוכה בסבל. ואת זה עשיו לא מוכן לסבול. איפה אני יודע את זה? ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש וכולי, וילך אל הארץ מפני יעקב אחיו. מה זה מפני יעקב אחיו? אומר לך רשי, מפני יעקב אחיו, מפני שטר חוב של גזרת כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ועבדום ועינו אותם, סליחה. יש שטר חוב שמוטל על זרו של יצחק. את החוב הזה מישהו צריך לפרוע. אומר עשיו הרשע מויכל טויבס, אני לא רוצה את זה. האם עשיו לא רצה את ארץ כנען? ודאי שעשיו רצה את ארץ כנען. אבל עשיו ידע שכדי לקבל את ארץ כנען עם כל המעלות שלה, מה אתה צריך לעבור? אתה קודם כל צריך לעבור את השטר חוב של עבדום ועינו אותם 400 שנה. עבדום ועינו אותם. את הדבר הזה הוא לא מוכן להשקיע. בזה, את זה הוא לא מוכן לעשות. למה? כי עשיו לא מוכן לסבול בשביל להשיג רווחים. יעקב אבינו יודע שעכשיו, כשהוא ירד למצרים, זה יתחיל. זה יתחיל אולי לא מהבנים שלו, אבל זה יתחיל מהנכדים שלו. ואנחנו יודעים איזה איסורים עבר יעקב אבינו. 22 שנה הוא חי מתוך תחושה שהבן שלו נטרף על ידי חיה רעה. 22 שנה שהם היו השנים שבהם יוסף מכשיר את הקרקע לשיעבוד מצרים. זה נכון שבפועל השיעבוד לא התחיל מבני יעקב, אבל ודאי שזה נכון שיעקב סבל הרבה בשביל להכין את הקרקע. עשרות שנים יעקב אבינו נמצא בגעגועים עצומים לבן האהוב שלו יוסף הצדיק, והכל בשביל להתחיל לפרוע את השטר חוב של ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כך מסביר הרב יהושע ויצמן, אני לא זוכר את השם של הספר, ספר נפלא על פרשיות השבוע, נקרא אותו בפנים רגע, מקור 12. חז"ל מסבירים שהנקודה בנבדל יעקב מעשיו, ובה הוכרע ברור ביניהם, היא הנכונות לוותר על ההווה לטובת העתיד. יעקב אבינו מחפש חיים, זה צריך להיות עשיו. עשיו מחפש חיים קלים ורווחים מהירים לו ולמשפחתו. הוא מוכן להקריב ולסבול. יעקב אבינו לא מחפש חיים קלים ורווחים מהירים לו ולמשפחתו. הוא מוכן להקריב ולסבול כדי שהעתיד יהיה גדול ונעלה. זהו ההבדל הגדול שבין העולם הרוחני לעולם החומרי. העולם החומרי הוא מוחשי ונותן תוצאות מיידיות בהווה. אדם שאוכל שבע, אדם שהרוויח כסף, רואה זאת מיד בחשבון הבנק שלו, אולם אלו דברים שהשלכותיהם לעתיד מועטות. אין העולם החומרי משנה את חייו של האדם לטווח הארוך, לעולם שכולו ארוך. העולם הרוחני לעומת זאת אינו מורגש באופן מוחשי ומיידי, אין רואים את תוצאותיה של תפילה או של קיום מצווה מיד, ואני מוסיף אם בכלל. אך זהו דבר הבונה את חייו של האדם ואת נשמתו, ועל הנקודה הזאת אני רוצה רגע להתעכב. לפני שאני אגיע לעולם הרוחני, אני רגע רוצה לדבר, טיפה להרחיב על הנושא של תחיית סיפוקים. אתם מכירים את מבחן המרשמלו הידוע?
כן.
מבחן המרשמלו נעשה, זה ניסוי שאני לא זוכר מי עשה אותו, איזשהו פסיכולוג בשנות ה-60, לקחו כמה ילדים בגיל 4, מושיבים אותם בחדר, לידם יש צלחת עם מרשמלו. באים אל הילד ואומרים לו, תקשיב חמודי, יש לך פה מרשמלו, אם אתה תאכל אותו עכשיו, אתה תהנה קצת, אבל ההנאה תיגמר מהר. יש לך אפשרות לחכות ולהמתין עד שניכנס שוב פעם לחדר, ובמידה ונראה שהמרשמלו נשאר על הצלחת, אתה תקבל עוד מרשמלו. ויש מצלמה בכל חדר, ורואים מה עובר על כל ילד, איך הוא פה, איך הוא שם, הניסיון הזה עבר בכמה וכמה פעמים, מי שרוצה ייכנס לאינטרנט, יכתוב מבחן המרשמלו, ויראה כל מיני סרטונים על ילדים, מה עובר על ילד, יש אחד דופק את הראש בשולחן, אחד נופל על הרצפה, אחד מוריד את הראש ומתחיל לבכות, ולאט לאט יש ילדים שנשברים, ובסוף אוכלים, ויש ילדים שהחזיקו מעמד ולא אכלו את המרשמלו. מה היו, מבחינת הילדים, ברגע שפתחו את הדלת, זה נגמר. אבל מבחינת החוקרים, הסיפור עכשיו רק מתחיל. לקחו את הילדים האלה, ובמשך 10-15 שנים, עקבו לראות לאן הגיע כל אחד מהילדים, והתוצאה חזרה על עצמה פעם אחר פעם. ילדים שידעו לדחות סיפוקים, הגיעו להצלחה שלהם בחיים הייתה גדולה יותר. ילדים שלא ידעו לדחות סיפוקים, ההצלחה שלהם בחיים הייתה נמוכה יותר. ומה עומד מאחורי הדברים? כי בן אדם שלא מוכן לדחות סיפוקים, ממה זה נובע? אני פותח סוגריים. יש אחד מהמחקרים שפרויד עשה, אחד מהתובנות שלו, זה שיש לנו עיקרון העונג ועיקרון המציאות. מה זה עיקרון העונג ועיקרון המציאות? עיקרון העונג זה שבן אדם לוקח משהו, הוא מחפש עונג, הוא לא מוכן לסבול בשביל העונג הזה. הוא רוצה את העונג באופן מיידי. זה כשהבן אדם מתחיל בהתפתחות, בילדות שלו, בינקות שלו, זה מה שהוא מכיר, הוא מכיר רק את עיקרון העונג. לאט לאט ככל שהבן אדם מתבגר, נכנס עיקרון נוסף לתוך מערכת החיים שלו, שהוא נקרא עיקרון המציאות. עיקרון המציאות זה שבן אדם מסתכל על המציאות כמכלול, והוא יודע שאם עכשיו הוא ייגש אל העונג הזה באופן מיידי, ויעשה אותו בסופו של דבר, הוא ירוויח פחות. זה נכון שעכשיו הוא ייהנה, אבל התוצאה הסופית תהיה לא טובה. ולכן הוא מוכן לדחות את הסיפוק הזה, כדי להגיע לתוצאה טובה יותר בעתיד. למשל, אדם מבין שבחיים שלו הוא צריך לעשות דיאטה, למה? כי הוא מאוד 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 גדול, אז הוא יודע שנכון, עכשיו מאוד בא לו לאכול גלידה, אבל הוא יודע שבשקלול של המציאות, עם כל ההשלכות וכל הדברים, בסופו של דבר, אכילת הגלידה לא תעשה לו טוב, אלא תעשה לו רע. זה עיקרון המציאות. ככל שאדם הולך ומתבגר, עיקרון המציאות אמור להיות דומיננטי, ולתת את המשקל הנכון לעיקרון העונג. אם האדם נשאר תינוק, מה שנקרא תינוק מגודל, אז באמת עיקרון העונג ישלוט, ואדם לא יעשה את החשבון בזה, לה באמת יחיה את הכאן ועכשיו. אני עכשיו חוזר לנושא שלנו. הבנו מה זה מבחן המרשמלו, והבנו עיקרון העונג ועיקרון המציאות. אני חושב שבדרך כלל, רוב האנשים כן מתבגרים, וכן יודעים לדחות סיפוקים ברמה זו או אחרת. אבל זה נעצר באיזשהו שלב. זאת אומרת, גם היכולת לדחות סיפוקים אצל האדם היא מאוד מאוד מוגבלת. היא מוגבלת עד המקום שהוא יכול לדמיין ולראות את הרווחים שיצאו לו מזה. אבל אם הוא לא יהיה מסוגל לראות ולדמיין את הרווחים שיצאו לו מתחיית הסיפוקים, סביר מאוד להניח שהוא לא ידחה את הסיפוקים האלה. למשל, אדם שהוא מאוד מאוד עשיר, הרבה פעמים זה נבע מהשקעות חכמות של האדם הזה. מה נדרש בהשקעות חכמות? השקעות חכמות, אתה יודע שעכשיו תקופה של 10-15 שנה, אתה משקיע סכום גדול שאתה לא תהנה ממנו, אתה שם אותו במניה או במשהו אחר, שאתה יודע שזה יילא, או השקעה נדלנית, או משהו, שאתה יודע שעוד 10-15 שנה, זה יביא לך פירות, אתה מוכן 10-15 שנה, להיות מנותק מהסכום הגדול הזה שהשקעת, מתוך ידיעה, שבעוד, מתוך ידיעה ואמונה, שאתה מן הסתם תחיה עוד 15 שנה, זה בדרך כלל מה שבן אדם חושב שהוא יאריך ימים, ואין שום סיבה שעל הדרך פתאום יגדו לו החיים, בן אדם אומר, עוד 15 שנה, במקום 200 אלף, יהיה לי 700 אלף. זה כדאי לי להשקיע. אבל עוד פעם, זה כל עוד הטווח הדמיוני שלו הגיוני. ברגע שיגידו לבן אדם, שמע, יש פה השקעה, אתה בגיל 80, תצליח להוציא פה און עתק. פה בן אדם התחיל לחשוב פעמיים. רגע, גיל 80, מי יודע מה הייתי? במחילה מכבודכם, סליחה, גיל 100. גיל 100, מי יודע מה יהיה איתי? מה יעזור לי שבגיל 100 אני עכשיו הוציא את הדברים? פה הבן אדם כבר מתחיל להתלבט. אז יש את האנשים שאומרים, מה זאת אומרת מה יהיה איתי? הרי אני משאיר פה דורות אחורה. יש פה דורות, נכון? יש אנשים שהם לא אנוכיים כל כך לחשוב רק על עצמם, אלא הם גם חושבים על הצאצאים שלהם. הגמרא במסכת תענית מספרת על חוני המעגל, שהלך בדרך ופגש אדם שנוטה חרוב, והוא שואל אותו, תגיד לי אדוני, מה אתה נוטה חרוב? אתה יודע תוך כמה שנים חרוב מוציא פירות? 70 שנה. דרך אגב, מבחינת עץ חרוב, מניב פירות אחרי 3-4 שנים. אז למה 70 שנה? אני לא יודע איזה מין חרוב היה אצל, בימיו של חוני המעגל, אני ראיתי שיש מי שאומר שיש לפעמים עצים זכריים, מתופעה מאוד מאוד נדירה, שפתאום אחרי 70 שנה, עץ חרוב זכרי מניב פירות. ככה ראיתי כתוב, לא יודע מה זה אומר, בכל אופן זה המסר שהגמרא רוצה להעביר. שבא הבן אדם ויכול לשאול אותו, תגיד, כל כך פשוט לך שאתה תחיות 70 שנה מעכשיו? אתה גם ככה עכשיו בין 40. 70 ועוד 40, תשמע, זה לא קטלקניה. זה בבני ברק חיים עד 110, אבל לא בכל מקום. לא כל מקום חי כל כך הרבה שנים. פשוט לך שתחיה עד 110? אומר הבן אדם, סליחה, כשאני באתי לעולם, אני מצאתי חרובים נותנים פירות. מאיפה מצאתי את החרובים האלה? אבותיי נטו אותם. אז כשם שאבותיי נטו, ואני נהנה מהפירות של אותם עצים שאבותיי נטו, אז גם אני אתה, לא בשביל שאני יהנה, אלא בשביל מה? בשביל שהילדים שלי יהנו. זאת אומרת, יש אנשים שהם כבר משתכללים יותר. נכון שהם רואים שהם לא... הם מוכנים לעבוד קשה פה בעולם, לא בשביל שהם ייהנו, אלא שהדורות הבאים ייהנו. זה כבר מדרגה. יש הרבה אנשים שלא נמצאים במדרגה הזו. יש אנשים אומרים שהילדים יסתדרו. כמו שאני עבדתי קשה והסתדרתי, גם שהילדים יסתדרו. אבל יש בן אדם בא ואומר, סליחה, מה שאני יכול לתת אני אתן. אני יכול להועיל ולהקל, אני אעשה את זה. אז זה כבר שכלול. אבל עכשיו בוא נשאל, עד כמה אנחנו יכולים לדמיין רווחים רוחניים? הרי עד עכשיו הרווחים שדיברנו עליהם, זה רווחים גשמיים. סוף סוף, חרוב נותן פירות גשמיים. פירות שאני נהנה מהם. אז, ומה קורה ברווחים רוחניים? האם שם אני גם יכול לדמיין? האם אני עוצם את העיניים? כשאני קורא מאמר חזל, ואני רואה שם שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, ואני אומר, תשמע, אני מבין שהעולם הזה, זה השקעה אחת גדולה בשביל מה? בשביל חיי העולם הבא. בשביל חיים רוחניים אחרים לגמרי. שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין מהו שכר מצווה שעליה נקבל בעולם הבא. אין לי שום ספק שאם היו מראים לנו בסרט, תשמע אדוני, זה השכר מצווה בעולם הבא, זה השכר פה, אתה יכול לקבל פה בעולם הזה ככה וככה. מה אתה מעדיף? אין לי ספק שהרבה פעמים אנחנו נגיד באופן חד משמעי, אם זה מה שבעולם הבא, אז תעזוב, אל תיתן לי עכשיו. אלא, תן לי את מה שיהיה שם. אלא למה זה לא קורה? למה תמיד אנחנו קוראים את מאמרי חזל, מנענעים עם הראש לאות הסכמה כביכול וממשיכים הלאה, אבל בחיים אנחנו לא רואים שינויים דרסטיים, כי אנחנו לא מצליחים לחוש את מאמרי חזל. הם תמיד נשארים בגדר הידיעה, והם לא יורדים ללב. מי אמר לנו את ההשקעה הכדאית הזאת? המסילת ישרים כותב לנו, בהקדמה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים הבטור מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שאורנו חכמים זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. שזהו העונג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. באה מסילת ישרים ואומר לך, תדע לך שאתה אפילו לא מדמיין איזה עונג מחכה לך שם. קורת רוח אחת בעולם הבא אינה שווה לשום ערך בעולם הזה. כמה יש לנו בלוטו? אמרו לי 40 מיליון עכשיו?
40 מיליון ועוד 40 מיליון.
80 מיליון? מה? יש צ'אנס, לא? מה יש שם? דאבל אוטו.
דאבל אוטו.
הדאבל אוטו 80? בלי עין הרע. 80. 80 מיליון, מוריי ורבותיי. היית לוקח בן אדם, אומר לך מסילת ישרים. קורת רוח אחת, חזל אומרים את זה, בעולם הבא אינה משתווה לשום דבר בעולם הזה. קח את כל ה-80 מיליון, אם באמת מאמרי חזל היו מוחשיים אצלנו, זה לא היה מדגדג לנו. לא היה מדגדג. כי היינו מבינים מה הערך של רוחניות. אלא כיוון שהרוחניות הזאת רק נשארת לנו ברובד של הראש, אמרתי לכם פעם שפגשו את רבי ישראל מסלנט, פגשת מישהו, שאלת במה אתה מתעסק, הוא אומר לו, אני בונה גשרים. הסתכל לבן אדם, אמר, אתה בונה גשרים? בן אדם בן 80, בונה גשרים, על מה אתה מדבר? תראה איך אתה נראה, זקן לבן, איך אתה בונה גשרים? הוא אמר, אני בונה המון המון גשרים מהראש ללב. להעביר את הדברים שיש לי בראש ללב, כדי להפנים ולחיות את הדברים האלה. זה היה יעקב אבינו, מוריי ורבותיי. יעקב אבינו לא עניין אותו, ההנאות בעולם הזה, שלא תבינו לא נכון. אני לא אומר שבעולם הזה צריך לחיות חיי עוני. אבותינו הקדושים היו עשירים גדולים. אבל מה היה המעלה שלהם? שהאושר לא סינבר אותם. היה להם מטרה אחת בחיים. לעשות טוב בעולם. לעשות את רצון השם. אמרנו כבר אלף פעם, אברהם אבינו כשחוזר ממצרים גביר גדול, הוא הולך לישון באותן נחסניות שהסכימו להכניס אותו כשלא היה לו שקל על הנשמה. חזל אומרים שהוא חזר לפרוע חובות. איזה מלון היה מוכן להכניס אותו בלי לשלם? כשאתה בא ואומר לו, תראה, בעזרת השם כשיהיה לי אני אשלם. איזה אכסניה הייתה מוכנה? שום דבר, אכסניה בלי כלום. לשם אברהם אבינו חוזר. זאת אומרת, אברהם אבינו לקח את הממון, וכשהגיעו אורחים אצל אברהם אבינו, אברהם היה שוחט להם פר לכל אורח. הוא היה משתמש בכסף לגיור. יש לך ממון? הקדוש ברוך הוא זיקה אותך? תעשה צדקה עם הכסף. אל תחסוך כל הזמן לעצמך, תדאג לשטיב לך קרוב. תדאג למסעדות שלך ולכל הדברים. אני אומר עוד פעם, תחיה נורמלי. תחיה נורמלי, ברוך אתה, אדוני, לא נאמר לך עולם, שהכל נהיה מדברו.
אמן.
אבל מה צריך, מה הקו המנחה בחיים? הקו המנחה שאנחנו באנו לעולם הזה כדי להשקיע ברוחניות. זה המסר שיעקב רוצה להעביר לנו. ככה יעקב חי, וזה הניגודיות לעשיו. עשיו היה לו יכולת השקעה לטווח ארוך, אבל רק לדברים שהוא הצליח לדמיין, לראות איך הוא מקבל את הגשמיות הזאת בסופו של דבר. אבל השקעה ברוחניות, לזה כבר לא היה לו כוח. מה היתרון של בן אדם שלא מחפש לראות את הרווחים כאן בעולם? אם יבואו הרווחים יבואו, אבל הוא לא מחפש את זה. אומרים חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור. אדם שמחפש כל הזמן תוצאות, אם הוא יראה פרויקט שהוא מתחיל אבל לא הוא יסיים אותו, הוא לא יהיה מוכן לגשת לפרויקט הזה. למה? כי הוא רוצה להרגיש את הרווחים אצלו. לעומת זאת, אדם שהרווחים לא מעניינים אותו, הוא מחפש לעשות רצון השם. תשמע, אני מתחיל את התהליך, בוא נראה איך זה יתפתח. לא עליך המלאכה לגמור, זה מסוכן. כי בן אדם אם יגיד, אם לא עליי המלאכה לגמור, מספיק מה שעשיתי, לא צריך יותר. מיד אומרים חז"ל, ולא אתה עתיד להיבטל ממנה. אתה צריך לתת פול גז, לא בניוטרל. לתת פול גז, מה שאתה יכול תיתן. אבל אל תתנה את העשייה שלך בלראות הוצאות. כשאדם מבין שמה שמנחה אותו בעולם זה הרוחניות, הוא לא מחפש את התוצאות. כל הרוחניות זה לא תוצאות כאן בעולם. בסופו של דבר זה קניינים לעולם שכולו טוב. זה דברים שאנחנו לא רואים בעין. אדם שחי בצורה כזאת יוכל לגשת אל הצברים בצורה נקייה יותר. איפה אנחנו רואים את זה? אצל יעקב ועשיו? יעקב אבינו ועשיו נלחמים בתוך הבטן אצל רבקה, מי יצא ראשון? עשיו מצליח לצאת. מוציא ראש. המיילדת אומרת, הנה הראש יצא. טרח, הצליחה להוציא את הכתפיים. נשארה רגל אחת בפנים. מה עושה יעקב? הוא לא מרפא. הוא תופס בעקב. מה אתה חושב לעצמך? שתצליח להכניס אותו בחזרה? אחרי שיצא כבר אי אפשר להכניס? בלתי אפשרי. מה אתה תופס? מה אתה מרוויח? זהו, תשחרר. הפסדת במערכה. אומר יעקב, אני לא הפסדתי בשום מערכה. אני לא מחפש תוצאות. אני עושה מה שאני יכול לעשות. לא עליך המלאכה לגמור. הוא תופס לו בעקב. הקדוש ברוך הוא רואה את המאמצים, את העשייה. ואחרי שנים, הבכורה עוברת למי? היא עוברת ליעקב. יעקב לא ידע מה הוא ירוויח מאותה תפיסה. אבל כך הוא דרכו של עולם. שכשבן אדם משקיע, בן אדם עמל, והוא לא מתנה את כל הדבר הזה בתוצאות, בסופו של דבר, הוא רק ירוויח מזה. יעקב נקרא על שם העקב. עשיו נקרא על שם שהוא עשוי. הוא עשוי כבר. הוא רוצה את התוצאות לראות אותם. יעקב, העקב, זה מה שקנה לו את כל הזכות להיות אבינו. להיות יעקב אבינו. ולכן הוא נקרא כך. בואו נראה עוד שתי נקודות מהפרשה שקשורות לנקודה הזאת. וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר וכו'. ממה הוא פחד? חז"ל אומרים, ממה פחד יעקב? שמא יגרום החטא. איך אנחנו בדרך כלל מסבירים את המושג הזה של חז"ל, שמא יגרום החטא? בדרך כלל אנחנו אומרים, יעקב פחד שיש חטאים, ונכון שהובטח לו כל מיני דברים, אבל יכול להיות שעכשיו במעשיו הרעים הוא קלקל, ועכשיו הוא לא יקבל את הברכה. זה בדרך כלל ההסבר המקובל. רבי יצחק בלזר, זכר צדיק לברכה, בכוח ויור, מסביר את זה אחרת. והוא אומר כך, אני אומר את הדברים שלו בעל פה, מקור 22. הוא אומר, שמביא את דברי חז"ל, כי בעולם הבא, יפה שעה אחת של קורת רוח מכל חיי העולם הזה. אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל, לא יכולים לדמיין כלום. והוא אומר כך, אחד הפחדים הגדולים של הצדיקים, שהם יקבלו על המעשים הטובים שלהם שכר בעולם הזה. ואז מה יקרה? כשהם מקבלים שכר בעולם הזה, למה זה גורם? לאבד שכר מאיפה? מהעולם הבא. רבי חנינא בן דוסא ואשתו היו חיים חיי עוני, והם ביקשו קצת שיהיה להם פה נחת, אז מה הביאו להם מהעולם הבא? רגל של זהב. זה רבי חנינא בן דוסא?
של שולחן.
רגל של זהב, מהשולחן שלהם שמוכן להם שם. להיות שם עם שולחן עם שלוש רגליים בעולם הבא זה לא אטרקציה. כשהם ראו את הדבר הזה והבינו, אמרו מורכל טויבס, תשאיר אותי כאן כמו שאני, ואל תיתן לי מהעולם הבא שום דבר. אני רוצה את כל השכר שמובטח לי שם, שישאר שם אני חוזר עוד פעם, אנחנו לא מעודדים לחיות חיי עוני, אנחנו מעודדים דבר אחד, לחיות חיי רוח, להשקיע ברוחניות. מה המשמעות של להשקיע ברוחניות? אני רק גומר את הנקודה הזאת, ואז אני טיפה הוריד את הדברים אלינו. הפחד הגדול של הצדיקים, שהם יקבלו שכר בעולם הזה, במקום בעולם הבא. למה שהם יקבלו שכר בעולם הזה? אומר רבי יצחק בלזר, תדע לך שלפעמים הבן אדם עושה חטא, ואתה יודע מה העונש שלו על החטא? העונש על החטא שהוא יקבל שכר בעולם הזה כדי לנקות לו מחי העולם הבא. זה מה שיעקב אבינו פחד. שמא יגרום החטא, ועכשיו לא אני אפסיד מול עשיו, אני אנצח מול עשיו, אבל הניצחון הזה מה יגרום? יגרום לנקות מהמניות שלי בעולם שכולו טוב. יגרום לנקות מהמניות של עם ישראל לעתיד לבוא. בעלו מושיעים והר ציון, לשפוט את הר עשיו. לא רוצה שתיקח למשם שום דבר, ריבונו של עולם. זה כשרבי אלעזר, רבי אליעזר היה על ערש דווי, ובאו התלמידים וראו אותו סובל, ובכו, ורבי עקיבא היה צוחק, ושאלו אותו, למה אתה צוחק? הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? הוא אומר, אנחנו בוכים, כי אנחנו רואים את הרבי שלנו בצער. והוא אומר, על זה אני צוחק, רבי אליעזר היה חי טוב כל השנים. הוא אומר, הנה, עכשיו הוא מקבל קצת סבל, זה מראה שהוא לא מקבל שכר בעולם הזה על המעשים שלו, זה בסדר. כי אם הוא היה מקבל את השכר, הוא לא היה סובל, הוא היה צדיק גדול. אז על זה הוא צחק. אני חוזר עוד פעם ואומר, אנחנו לא מחפשים את הסבל. אבל כשהסבל מגיע, חס ושלום, לא עלינו, זה ההסתכלות הנכונה להתמודד איתו. ואותו דבר אנחנו צריכים, אני רגע רוצה להגיד, מה זה השקעות רוחניות? כשבן אדם מבין מה זה השקעה רוחנית, אז נכון, הוא צריך בבוקר לצאת לעבודה, יש לו משפחה לכלכל. יש דרך ארץ. אדם צריך לפרנס משפחה. כשהוא חוזר הביתה, יש לו התמודדות עכשיו. האם לצאת למסעדה טובה? ללכת ליהנות? לשבת לראות איזה סרט נקי? אושפיזין, לא יודע מה? מן הסתם, היו עוד כמה סרטים נקיים מאז אושפיזין. לא מכיר. או ללכת עכשיו לדף היומי. אם באמת יש לו את השיקול הנכון, מה אתה משווה בכלל? אתה יודע מה זה כל תיבה ותיבה שאתה לומד? אתה יודע לאן אתה, מה השכר שאתה מקבל? הרבה פעמים אנחנו לא חיים ככה. אדם בוחר מקום מגורים, כבר אמרנו 1,000 פעם. לפי מה אתה בוחר את המקום המגורים שלך? לפי שזה קרוב לעבודה לפי החיים הגשמיים, או לפי שיש שם קהילה תורנית שתעזור לי להתרוממות, להגיע להתרוממות רוחנית, שתעזור לי להיות עובד השם. מה אתה עושה עם הכסף שיש לך? אתה איש צדקה? אתה בעל חסד? או שאתה כל היום אתה עוגר, משקיע במניות, מפסיד מרוויח? מה אתה עושה עם זה? אתה מבין מה זה לקחת בן אדם ולסעוד אותו ולהרים אותו מהשפטות? אתה מבין מה זה לתרום לפעמונים שהם מרימים משפחות ונותנים להם להסתדר? אתה מבין מה אתה עושה בזה? כל אחד ימצא את המקום שהוא רוצה לשים את הקרן שלו. אבל זה השקעה לטווח ארוך שלא נראה לעין. כל החיים שלנו יכולים להשתנות אם אנחנו נסתכל בצורה כזאת, בהתבוננות כזאת. אני ברשותך רביקה לוקח עוד שתי דקות לסיים רק בנקודה אחת. יש רשבה מביל על המאבק של יעקב עם עשיו. המאבק של יעקב עם עשיו, שמה יעקב צולע ואומר הרשבם, למה הוא צולע? למה הוא נענש? תסתכלו ברשבם והוא אומר, יעקב אבינו ניסה לברוח מהשליחות להיות מנהיג של עם ישראל. כך אומר הרשבם. כדוגמת יונה הנביא שברח לנינווה, וכדוגמת משה רבנו שאמר קודש בריחו תעזוב, יש טובים ממני. לא אני, לא רוצה. הוא אומר יעקב אבינו היה באותה סיטואציה. כך אומר הרשבם. זה פירוש חדשני, אבל הרב יונתן זקס מוציא מזה יעלומים. כשאנחנו מדברים על אנשים שבאמת הראייה שלהם לטווח ארוך היא ראייה רוחנית, אנחנו מבינים שכשיעקב אבינו רואה עכשיו מה נתבע ממנו, והוא רואה את התוצאה הסופית שבגלל זה הוא מוכן כבר עכשיו להשקיע, מה הפער שיעקב אבינו רואה? זה פער עצום. הפער הזה, כשבן אדם משקיע לטווח של 10-15 שנה, הפער הוא לא עצום. בן אדם יכול להתמודד, אומר, אני יכול ללכת על זה, אני יכול להיות שליח לדבר הזה. אבל פתאום שאתה רואה את הפער העצום בין התוצאה הסופית לבין איפה שאתה נמצא היום, הפער הזה יוצר פחד וחשש, אולי אני לא ראוי. אלה האנשים הגדולים שבגלל ההתבוננות הרחוקה שלהם והיכולת לראות את החיים הרוחניים הכל כך רחוקים, כבר בעולם הזה נולד אצלהם חשש והם מפחדים ללכת לשליחות. לפחד, אני רק מסיים בלשון שלו, להרגיש פחד זה בסדר גמור. להיכנע לפחד הזה, לא. כי השם מאמין בנו, גם אם לפעמים אנחנו וטובים מאיתנו, אינם מאמינים בעצמנו. יעקב האמין בעצמו, אבל הוא חשש מהדבר, איך אני, יעקב אבינו, יכול להביא את עם ישראל ועלו מושים בהר ציון. זה פסגה, אני לא שם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה אתה. אתה האיש. אתה מתחיל את המלאכה, וממך הכל יצא. אתה בחיר האבות, אתה תלד 12 שבטים, ואתה תראה בסוף שהדברים האלה יהיו. שבת שלום.